טוב, אז אנחנו מתחילים את השיעור, שיעור חסידות בספר בשעה שהקדימו מהרש"ב. אנחנו בדף ט"ו, ומתחילים. ועל פי הנ"ל, לפי מה שאמרנו קודם, יובן דמה שאצילות הוא בעין ארור לגבי אור אין סוף ברוך הוא, היינו בחינת הכלים שהם בבחינת גבול, שאינו ארור לגבי האור אין סוף. מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, שעולם האצילות הוא בעין ארור לגבי האור אין סוף, הוא דווקא בגלל שבעולם האצילות יש את הכלים, היינו בחינת הכלים שהם בבחינת גבול שאינו ארור לגבי האור אין סוף. עד עולם האצילות אפשר לומר שאין כלים, למרות שהדברים לא נכונים, כי הרי ידוע שגם לפני עולם האצילות יש מושג של כלים, אבל הכלים הם שונים לגמרי מהכלים איך שהם בתוך עולם האצילות. לפני עולם האצילות יש עניין שנקרא עולם העקודים או עולם הנקודים, אבל הכלים, בוודאי שיש כלים גם בעולמות שלמעלה מהאצילות, אנחנו כאילו נפרש את זה לאט לאט, אבל הכלים הם שונים בזה שהם לא מקבילים את האור כמו שהם צריכים לעשות. כי הרי כל המושג של כלי הוא עניין של הגבלה והלבשה. יש שני דברים שאני רוצה להסביר. הכלי מגביל ומלביש. מה ההבדל בין הגבלה והלבשה? כמו בכלי, הכלים שיש לנו, אנחנו רואים שהכלים מגבילים בזה שהמים שנמצאים בתוך הכלי לא יכולים להתפשט ימין ושמאל, אז מים מוגבלים לתור הכלי, וגם הכלי מלביש, הכוונה מסתיר, על המים שנמצאים בתוך. אפילו אם הכלי הוא שקוף, אבל אף על פי כן יש קצת הסתרה, כל שכן אם הכלי לא שקוף, אז יש גם הסתרה. הלבשה, הכוונה הסתרה, שעל ידי הכלי יש כאן שני פעולות, הגבלה והסתרה. זה העניין של כלי. ולמה הכלי צריך להגביל ולחסות, להלביש? כי בלי זה העולמות התחתונים לא יכולים לקבל את האור. כי האור הוא כל כך גדול, כל כך חזק, שבלי הגבלה ובלי הלבשה, העולמות לא יכולים לקבל את האור, וממילא, כיוון שהם לא יכולים לקבל את האור, אז קורה מה שנקרא השבירה, שהייתה בעולם התאו. מה היה בעולם התאו? עולם התאו היה כאילו מין עולם ניסיוני, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בכוונה תחילה להראות עד כמה אנחנו צריכים באמת להגביל את האורות ולהלביש אותם, כי בלי זה אין אפשרות לבנות ולהחיות עולמות, ואין אפשרות למעשה להגיע לתיקון הסופי, שזה גילוי האלוקות למטה. כיוון שכל פעם שנרצה לגלות את האלוקות, אז העולמות לא יוכלו לקבל, לסבול והתפוצצו. כמובן, אני, כמו שאתם רגילים, מדבר רק לפי המשל, בהמשך נראה את הנמשל. אבל תמיד מאוד מאוד חשוב להבין את הדברים לפי המשל, הכוונה לפי הסגנון, לפי הנוסרה של המקובלים, איך הם לימדו אותנו את הדברים, וכל אחד יבין את הנמשל כפי מה שהוא ראוי להבין, כפי מה שהוא זוכה להבין, על זה נאמר, והמשכיל יבין. כל פעם אנחנו רואים, לא רק בתורת הסוד, גם בתורת הנגלה, את המשפט המבין ישכיל. הכוונה שהרב, כן, מרמז לך שהוא לימד אותך רק את המשל, אבל אתה בעצמך צריך להבין את הנמשל, אבל קודם כל אנחנו מבינים את המשל. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתאבה להיות דירה בתחתונים, אז הקדוש ברוך הוא כביכול הוא בבעיה. מה הבעיה שלו? שהרי הוא יודע שהאור שלו הוא אור אין סוף, הוא אנרגיה גדולה מאוד. אז איך העולמות התחתונים, כי הרי זאת הייתה כוונתו, שדווקא בעולמות התחתונים, שם דווקא יתגלה האור אין סוף. אז זה לכאורה תרתי דסתרי, זה דבר שלא ייתכן. אז האור צריך לעבור תהליך של הגבלה וכיסוי, זה למעשה סוד הצמצום, ועל ידי כל ההשתלשלות הזאת של הגבלות וכיסויים, אז למטה נוכל לקבל את האור. אבל בלי זה, העולם לא יוכל לסבול. וכדי שנבין שבאמת אי אפשר בדרך אחרת, הקדוש ברוך הוא ברא קודם כל עולם ניסיוני שהתפוצץ, כדי שנבין שחייבים להגביל את האור. והעולם הזה, כמו שאמרנו, היה עולם התוהו, ששם מה קרה? האורות נכנסו לתור הכלים, אבל הכלים לא היו מספיק מקבילים את האור ולא מספיק מלבישים על האור, והייתה התפוצצות, והעולם הזה למעשה מת. מה הכוונה מת? שאז היה פירוד בין האור ובין הכלים, האור חזר למעלה והכלים ירדו למטה, וזה סוד המיטה. הרי מה זה מיטה? הנשמה נמצאת בתוך הגוף, וכשיש מיטה, פירוד, אז הנשמה עולה וחוזרת למעלה, והגוף יורד לתוך האדמה. אז זה למעשה מה שקרה בעולם האצילות, בעולם התוהו, סליחה. ומאז אנחנו צריכים לתקן את השבירה, הכוונה לבנות עולם שמוכן ויכול לקבל את האור למטה. כן. אז העניין הזה של של הגבלה והלבשה מטריל באמת אך ורק מעולם האצילות ולמטה. בשביל זה עולם האצילות נקרא עולם התיקון, כי התיקון מטריל מעולם האצילות. לפני עולם האצילות אנחנו עוד בשלבים, כאילו הראשונים של שורשים ולא גילוי באמת. כי גם זה כלל גדול בתורת הקבלה, שהכל נברא על יסוד של שורש, גזע, ענף ופרי. הסוד של העצים, העצים שהיו בתור הגן עדן, גם האדם נמשל לעץ, כי האדם עץ השדה. ולמה הכל נמשל, כל המציאות נמשלה לעץ? כי עץ יש לו שורשים מוסתרים שלא רואים אותם, והשורשים למעשה מאפשרים את העץ, אבל הם עדיין רחוקים מאוד מאוד מלהיות עץ, וכל שכן מלהוציא את הפרי. אחרי השורשים שהם מוסתרים לגמרי, נסתרים לגמרי, אז מתחיל הגילוי, והגילוי הראשון הוא הגזע, ואז הגילוי עולר ומתפשט על ידי הענפים, ועד התכלית שהוא הפרי בעצמו. אז אותו עניין, הגזע, הגילוי הראשון של התיקון היה עולם האצילות, ואחר כך מהגזע יצאו כל מיני, כאילו מה שנקרא, זה לא הענף למעשה, כי הענפים, כן, הענף, שזה עולם הבריאה, העלים עצמם הם עולם היצירה, והפירות הם עולם העשייה. לפני הארבע עולמות האלה שהם כנגד גזע, ענף, עלה ופרי, היו השורשים. השורשים הם העולמות שלפני עולם האצילות. אני לא מדבר על עולם התוהו, אני מדבר על העולמות שהכינו את התיקון, הכינו את הגילוי, והעולמות האלה נקראים, כאילו, באופן מאוד מאוד כללי, אדם קדמון, עולם העקודים ועולם הנקודים. שלוש שורשים, שכל אחד למעשה הוא הכנה לגילוי הראשון, שזה עולם האצילות. אז למה אמרתי, או למה הרב אומר, שהכלים מטרילים באמת אך ורק בתוך עולם האצילות? תמיד, כאילו, אני ממשיך עם המשל, עוד לא הנמשל. כי הכלים שבעולמות הראשונים או במציאות הראשונה שכוללת אדם קדמון, עולם העקודים ועולם הנקודים, הכלים שם הם שונים לגמרי. וכאילו בכלליות גדולה אפשר לומר שההבדל הוא כך. באדם קדמון יש מציאות כלי, אבל הכלי הוא כאילו כלול לגמרי בתוך האור, שלא רואים עדיין שום כלי. יש כאילו בדקות מאוד עניין של כלי, אבל הכלי לא נראה לגמרי, הוא כלול, נבלע, מובלע בתוך האור. ובלשון הקבלה, הכלי שמה באדם קדמון נקרא גסות האור, שהאור יש לה את הצד הדק שלה והצד הגס שלה. זה עדיין אור, אבל הצד הגס החיצוני של האור הוא השורש של הכלים, איך שהם נראים אחר כך בתוך עולם האצילות. אז שוב, באדם קדמון יש כביכול מציאות לפחות רוחנית של כלי, אבל הכלי הוא כלול לגמרי לתוך האור. אחר כך אנחנו מגיעים לעולם העקודים. עולם העקודים יש כלי שנפרד כביכול מהאור, אבל במקום שיהיו 10 כלים לפי לפי הספירות, כל ספירה עם הכלי המיוחד שלה, שמה כל האורות או כל האור הוא בתור כלי אחד. אין הבדל בין כלי חוכמה, כלי בינה, כלי חסד, כלי גבורה. יש כלי אחד שכולל את כל הכלים. הרי אמרנו שבתור אדם קדמון, הכלים עצמם, כן, נכללים בתור האור. בעולם העקודים יש כבר פירוד בין האור ובין הכלי, אבל הכלים הם כולם כאילו נכללים בתור כלי אחד. אחר כך אנחנו מגיעים לעולם הנקודים, נקודה, ששם באמת רואים את הכלים, כל אחד הוא נפרד, אבל הכלים הם בבחינת נקודה, כאילו התרלה של מה שהוא, אבל עוד לא הכלי באמת. רואים כבר כלי, הכוונה שרואים כבר כאילו מה שהוא שראוי להיות כלי, אבל וגם 10 כלים, וכל אחד הוא שונה מהשני, אבל אף על פי כן הכלי עדיין לא, כאילו, לא גמור ולא יכול להתפקד כמו שצריך. לדוגמה, אם אפשר להביא דוגמה, כמו עובר בתוך האימא, אנחנו כבר רואים את הצורה, רואים שהילד, כאילו שהאדם נבנה ונברא על ידי העובר, אבל העובר הוא עדיין לא האדם האמיתי שיכול לחיות ולהתפקד כמו שצריך. אז נגיד שהכלים שבעולם הנקודים דומים לעוברים. הלידה מתחילה בעולם האצילות. אז הכלים מתחילים כאילו להתגלות, ואז מתחיל העולם התיקון, עולמות התיקון. למה? כי על ידי הכלי אפשר להגביל את האור, להלביש את האור, ואז ממילא העולמות יוכלו לקבל את האור. אז כמובן, זה הדבר הכי קל. להיות מקובל זה מאוד מאוד קל. צריך פשוט ללמוד, כמו כל חוכמה אחרת. אבל להבין זה הרבה יותר קשה. הרי על מה מדובר? מה העניין של כלי בתור אור, של כלי בתור כלי, של כלי שדומה לעובר, של כלי שנולד? מה העניין? אז אפשר להביא כאילו משל או דוגמה מאוד מאוד פשוטה מתהליך של אדם שחוזר בתשובה. אדם שחוזר בתשובה עובר את כל התהליכים האלה של אדם קדמון, עולם העקודים, עולם הנקודים, עד עולם האצילות והלאה. דוגמה, כדי שנבין שהתהליך הזה קיים באופן פרטי וגם באופן כללי בהיסטוריה. מה השלב של אדם קדמון אצל מי שעדיין לא חזר בתשובה? אדם שלמעשה רחוק מאוד 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 מיהדות, לא חושב על זה, לא מתחשק להיות יהודי דתי, יותר אפשר לומר גם שזה דבר שדוחה אותו, הוא לא רוצה לשמוע על זה. אבל בוודאי ובוודאי שכל היהדות נמצאת בתוכו בעלם גדול, שהכלים שהם למעשה קיום המצוות, בוודאי שהכל כבר נמצא בתוכו מכוח זה שהוא נולד יהודי ויש לו נשמה אלוקית. וכל שכן אם הוא מעול, בוודאי ובוודאי שהנשמה נמצאת בתוכו וכל הכלים של היהדות נמצאים כבר בתוכו מאז שהוא נולד, אבל הוא מנותק לגמרי מההכרה הזאת. ההכרה הזאת נעלמת לגמרי בתוכו. זה הצד של אדם קדמון, הכוונה השלימות שנמצאת בתוך כל אחד ואחד, אבל הוא למעשה מתנקר לגמרי מהשלימות הזאת שנמצאת בתוכו. והוא יכול לחיות ככה שנים עם האדם קדמון בתוכו, בלי שהוא מודע לזה שאת כל השלימות שהוא צריך להשיג כבר נמצאת בתוכו. זה אדם קדמון. אחר כך האדם מתחיל להתעורר קצת, הוא מגיע לשלב של עולם העקודים, הכל בתוך כלי אחד. הוא מגיע להכרה שלהיות יהודי זה שונה מלהיות גוי. הוא עדיין לא יודע בכלל מה מדובר, ייתכן שאפילו לא יודע שאסור לאכול זה וזה, אבל הוא כאילו משיג את ה... הוא מגיע להכרה שיש עניין של יהדות בעולם, שעם ישראל הוא עם שונה מהעמים האחרים. עכשיו, למה אמרנו שיש רק כלי אחד? כי הוא לא יכול לפרט בדברים כאילו נפרדים ומסוימים, הוא לא יכול לבטות את ההכרה הזאת בכלים שונים ונפרדים. יש רק כלי אחד שהוא מתחיל להרגיש כאילו הזדהות עם המושג יהודי ומין הרחקה מהמושג לא יהודי. אז עם אלה, כיוון שבוודאי שההכרה הזאת מפרידה אותו מכלל האנושות, מכלל העמים, בזה שהוא מרגיש את השוני, ממילא כבר רואים את הכלי, רואים את ההגבלה. זה עולם העקודים שלו. אחר כך הוא מגיע לעולם הניקודים, הוא מתחיל להבין שההכרה הזאת היא לא סתם הכרה, היא גם מתבטאת בדברים כאילו פרטיים של היהדות עצמה, ואז הוא מתחיל כאילו להכיר את הכלים השונים, את העשר ספירות, אבל כיוון שהוא רק בהתחלה, מדובר רק בנקודות מאוד חלושות, מאוד חלשות, סליחה, שההכרה הזאת היא מאוד שבירה. למה אמרתי מאוד שבירה? כי דווקא בעולם הנקודים הייתה השבירה. עולם התוהו היה שייך לעולם הנקודים. דווקא השלב הזה הוא השלב הכי 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 שביר, הכי מסוכן. כל עוד שהאדם הוא במצב של אדם קדמון, הוא לא יודע כלום, אז יש לו את השלמות בתוכו, והיא לא מפריעה לו, והוא לא מפריעה לה. כן? כשהוא מגיע לעולם העקודים, הוא עדיין לא בסכנה. כי הרי רוב היהודים המתבוללים בעולם, הם במצב של עולם העקודים. הם יודעים שהם יהודים, הם גם גאים בזה, אבל זה לא מחייב אותם, אז ממילא הם יכולים להשלים עם ההכרה הזאת שהם יהודים. כל הבעיה מתחילה בשלב של הניקודים, שאני מבין שאני חייב לעשות משהו, אבל אני עדיין בשלב הראשון של העשייה, אז מלא אין לי כבר את ההבנה העמוקה שכך צריך להיות, אז הפגישה הראשונה עם היהדות הקונקרטית, המעשית, היא מאוד מאוד שבירה. שם כל הבירור. אני ממשיך, אני מתחזק, או אני חוזר אחורה. שם הייתה למעשה השבירה. אבל אם האדם עובר את השבירה, אז ממילא הוא מגיע לעולם האצילות, שזה כבר ההכרה הברורה שיש יהדות, יש שוני, יש ביטויים מיוחדים להכרה הזאת, ואז מתחילות העשר ספירות של עולם האצילות להתגלות. זה דוגמה מאוד מאוד פשוטה. אפשר להביא עוד דוגמה, כאילו בהיסטוריה עצמה. הרי ההיסטוריה, האנושות הייתה קודם כל, לפני שנולד עם ישראל, לפני יציאת מצרים, האנושות עברה למעשה את השלושה שלבים של אדם קדמון, עקודים ונקודים. השלב של אדם קדמון, שהאנושות נושאת בתוכה את השלמות, אבל היא לא מודעת לזה, היא למעשה כל ההיסטוריה, מהאדם הראשון עד אברהם אבינו, פחות שיותר. כי הרי בוודאי שאברהם אבינו נכלל בתור נוח, שהוא נכלל בתור שט, שהוא נכלל בתור אדם, ואני כמובן דילגתי על הרבה, כמובן שכל השלימות הזאת שנקראת אברהם אבינו, שבשבילו נברא העולם באי ברעם, בוודאי שהיא כבר נכללת בתור אדם הראשון, אבל כשרואים אדם הראשון או רואים את שט או נוח, בוודאי שאי אפשר כאילו לנחש שנמצא בתוכם המציאות הזאת שהיא למעשה שלימות הכל. כן, אי אפשר לדעת את זה. אז זה הצד של אדם קדמון. אחר כך נולד אברהם. אברהם הוא כמובן עולם העקודים, כי הרי בתוך אברהם הכל נכלל בכלי אחד, כי עדיין אין יצחק, אין יעקב, אין עם ישראל, אין כלום, הוא הכלי הראשון, הוא האב הראשון, ואחריו באו עולם, כאילו בא עולם הנקודים, שזה מלדת יצחק, כן, עד למעשה השבטים. ואז הדברים מתחילים להתפרט, מתחילים כאילו להתגלות לאט לאט, אבל מבחינת נקודות, כי הרי עד השלב האחרון שזה 12 שבטים, זה 12 נקודות, זה רק הגרעין הראשון של עם ישראל, אבל זה עדיין לא עם ישראל. ושם דווקא בעולם הנקודים הייתה שבירה, המחלוקת בין יוסף ויהודה, שגרמה למעשה את כל השבירות של ההיסטוריה, כי ידוע שלפי תורת הקבלה, כל הגלויות וחורבן ראשון ושני וכו', הכל נגרם דווקא בגלל המחלוקת בין הניקודים, השבירה שהייתה, ומה הסוד השבירה? שאחד לא יכול, שלא יוכל לסבול את השני. יהודה לא סבל את, את יוסף, ויוסף לא סבל את יהודה. אז רואים שלמעשה כל התהליך הזה של תורת הקבלה נמצא ממש גם בתורת הנגלה. רק צריכים לפנר, להבין מה הקשר. כן. זה למעשה כל סוד, וכל התהליך של כל אחד ואחד עובר למעשה, כאילו כל החיים של כל אחד ואחד עובר את התהליך הזה, כן? ואנחנו צריכים לשאוף להגיע למה? קודם כל לעולם האצילות, ההכרה הברורה, כן, מה תפקידי בעולם, ומה אני צריך לעשות, ואחר כך להתחיל לבנות הבנייה בעצמה, עד עולם העשייה, שזה למעשה סוף המעשה, נתאבה כשבור להיות לו דירה בתחתונים, כאילו של כל אחד ואחד, שכל אחד ואחד יכול להגיע כאילו להשגה הזאת ולומר, כן, הקשבור נמצא, כן, בתוך העולם הפרטי שלי, כי הרי עשיתי את הכל כדי לבנות לו דירה, כן, בעולם התחתון שלי. זה למעשה התכלית. אז אחרי שהבנו את כל זה, נחזור לטקסט עצמו. והתאבותם הוא על ידי צמצום. אז כשהרב כאן מדבר על צמצום, המילה צמצום כוללת למעשה המון 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 דברים, כן? כמו שאתה אומר, אני יהודי, אז מה זה יהודי? זה אין סוף של דברים. צמצום כולל הגבלה, הלבשה, ירידה, זה, כל המושגים האלה של למעשה תיקון האור. כי הרי, כאן אני רוצה שוב לעצור קצת. למה אמרנו שההגבלה וההלבשה של האור, כן? נקראים תיקון העולמות או תיקון האור. כי הרי, מה?
איך אפשר לתקן את האור? הכלים, שבירה...
מתקנים יש... את התכונה, כאילו האינסופית שלה, שלא מאפשרת את הגילוי בעולמות התחתונים. כי הרי האור בעצמותו הוא אינסוף. האור נקרא אור אינסוף. אז יש בזה חיסרון עצום שהאינסוף לא נותן מקום לזולת. האין סוף לא סובל את השוני, כי הרי מה זה אין סוף? אין לי סוף להתפשטות שלי. כן. אז למעשה, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא נבראים שמרגישים את מציאותם כאילו כביכול נפרדת מהמקור, כדי שיהיה להם את, כאילו, כבוד והרגשה עצמית להיות גם הם חיים וקיימים, ולא כאילו נכללים ונבלעים בתוך המקור, כי אז לא צריך לברוא את העולם. אז הקדוש ברוך הוא צריך לתת מקום לזולת, וכדי שהוא ייתן מקום לזולת, הוא חייב לצמצם את האור אין סוף. כי הרי הכל נברא על ידי אור אין סוף. כן. אין דבר שאין בתוכו את האור אין סוף, שזה למעשה מה שמחיה כל דבר ודבר. אז יש כאן מין סתירה מנעובה, איך אני יכול לברוא, כי הרי כשבור כבי יכול, אין לו משהו אחר, יש לו אור אינסוף, אנרגיה אינסופית. אז איך הוא יכול לברוא על ידי האור אינסוף, ומצד שני שהנברא, כן, יהיה לו את ההרגשה, יהיה לו כאילו את ההכרה שיש גם מציאות אחרת חוץ ממנו. יש קודם כל מציאות אחרת שזה המקור שלו, שזה הקדוש ברוך הוא, ויש מציאות אחרת שזה הזולת, זה החבר שמולי, שגם הוא יש לו את המקום שלו בעולם. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אותי על ידי אור אינסוף, והאור אינסוף למעשה סותר את ההכרה הזאת של מקום לזולת. אז כל הבעיה הייתה איך להסתיר את כוח האינסוף שיש בתוך האור. להשאיר רק את האור ולהסתיר את האינסוף. או יותר נכון, להשתמש באינסוף רק לדברים טובים, חיוביים ולא שליליים. לגלות את האינסוף רק כדי שהאדם יתעלה יותר ויותר, ולא לגלות את האינסוף כדי שהאדם כן ידרוך וידרוס יותר ויותר. וזה סוד היצרים. יצר הטוב שאדם מנצל את האינסוף כדי להתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא, והיצר הרע שאדם מנצל את האינסוף כדי, כן, כאילו לדרוך ולדרוס יותר ויותר על הזולת. מאיפה אנחנו יודעים שהיצר גם כן בא מכוער האינסוף? ידוע מה שחזל אומרים על הפסוק, והנה טוב מאוד, מאוד זה יצר הרע. כן? כוח האינסוף, המאוד שיש בתוך האדם, זה היצר הרע. אבל מצד שני, הזוהר אומר שמאוד אותיות אדם, אדם זה שם הוויה, שם מה. כן? כמו שידוע, שם הוויה, כאילו כשכותבים אותו עם כל אותיותיו, י', י', ו', ד', ה', ה', א', וכולי, גמטריה 45, גמטריה אדם. אז איך אותה מילה יכולה לשמש ליצר הרע? מאוד זה יצר הרע, מאוד זה מלאך המוות, ומאוד זה גם אדם שמוויה. אז הסברנו, דווקא המאוד הזה יכול לעשות אותך או יצר הרע או אדם אמיתי, תלוי. אם אתה מנצל את האינסוף כדי להתקרב להוויה, אדם גמטריה הוויה, אז המאוד הזה הוא היצר הטוב. אבל אם אתה מנצל את האינסוף שלך כדי לשלוט על כל העולם כולו ולא לתת מקום לאף אחד, שאתה יהיה השולט ואתה למעשה תגביר את המידה שלך על כולם בלי לתת מקום למידות אחרות, אז ממילא אתה ניצלת את האינסוף שלך לצד הרע, לצד היצר הרע. אז כל העניין הוא תיקון האור, תיקון הצד האינסופי שיש באור, לכוון אותו למקום הנכון, לדרך הנכונה, ולא לתת לאינסוף הזה, כן, להתפשט כאילו בלי הגבלה. וזה סוד הקו. הרי ידוע גם כן, דיברנו כבר על זה, הסתירה לכאורה בלשון המקובלים, אומרים קו של אור אינסוף. הרי לכאורה זה סתירה מנעובה. אם זה קו, זה לא יכול להיות אינסוף. ואם זה אינסוף, זה לא יכול להיות קו. כי הרי אינסוף, אי אפשר להגביל אותו. אז איך הם יכולים להגיד קו של אור אינסוף? אז יש למעשה, זה אחד הקשיים הגדולים בתורת הקבלה, שהרבה הרבה שיטות, כן, למעשה, יצאו ונולדו, כן, דווקא מהקושיה הזאת, כל שיטה איך שהסבירה ורצתה להסביר את העניין של 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 קו אור אינסוף. ושיטת החסידות אומרת ככה, אין בזה סתירה, כי הרי כולם ניסו וידוע, טוב, לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטי פרטים, אבל לכאורה יש קושיה עצומה, אם זה קו זה כבר לא אור אינסוף. ושיטת הבעל שם טוב, שבעיקר כאילו זה, השיטה הזאת מובעת בתניה, היא לומר ככה, אין בזה סתירה. זה באמת אינסוף, אבל אתה רואה רק קו. כאילו יש אינסוף, אבל אתה ניתן לך לראות רק קו. והוא מביא דוגמה פשוטה, כמו אור גדול מאחורי קיר, כן? האור עולה מצד אחד, הצד השני של הקיר, ועושים חור קטן או או מקום קטן בתוך הקיר, ודרך החור הזה אתה רואה את האור. אז ממילא מה אתה רואה? רק את הציור של החור, מה שעשית בתור הקיר. אז ממילא מי שלא יודע שיש באמת אור גדול מאחורי הקיר, אז הוא יכול לחשוב שיש רק הנקודה הזאת שרואים דרך החור. אז הוא אומר, כן, אני רואה נקודת אור, אבל למעשה לא, אין נקודה, יש אור גדול מאחורי הקיר שאתה רואה רק את הנקודה מתוך האור הגדול הזה. אז זה בדיוק מה שעשה הקדוש ברוך הוא, החזיר קו לתור העולמות, הכוונה שהוא העלים את האור אינסוף שנמצא בתור העולמות, ונתן לנו לראות רק קו מתור האור אינסוף. כן. אבל זה למעשה תיקון. למה זה תיקון? כי אז דווקא על ידי שהאדם כבר לא יכול להשיג ולהתחבר לאור אין סוף לגמרי, רק למה שהקדוש ברוך הוא נותן לו להשיג ולהתחבר אליו, אז ממילא הוא מגביל את עצמו ונותן מקום לזולת. וככה למעשה נברא העולם. אז הצמצום הוא למעשה שם כללי שכולל את כל התיקונים האלה, ואמרנו היום שיש כמה תיקונים, תיקון שנקרא הגבלה, תיקון שנקרא הלבשה, ויש למעשה עוד תיקון גדול שהזכרתי אותו עכשיו, זה התיקון של ירידה. שלא רק שהאור כאילו סובל הגבלה, לא רק שהאור סובל הלבשה, האור גם צריך לרדת. מה העניין של ירידה לגבי האור? שהקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להשיג את האור איך שהיא למעלה, אבל משיגים את האור איך שהיא למטה. דוגמה מאוד 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 פשוטה, המצוות. הרי בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, הוא היה יכול, ואני אתן לכם דוגמה ברורה עוד מעט, הוא היה יכול לתת לנו לקיים את המצוות למעלה ולא למטה. לדוגמה, לקיים את מצוות הנחת תפילין, בלי להניע תפילין הגשמיים, אבל לקיים את המצווה הזאת על ידי ייחודים וכוונות. ולדוגמה, זה בדיוק מה שהאבות עשו. למרות שכתוב בגמרא שקיים אברהם אפילו עירובי תבשיל, אבל כאילו בתורת החסידות למשל, ולא רק, כן, אומרים שזה לא כפשוטו, לא שאברהם אבינו הניח תפילין, לא שהוא קיים עירובי תבשילים כפשוטו, אבל הוא קיים את המצוות בשורשם הרוחני. הוא ידע את כל הייחודים ואת כל הכוונות, כן, מה לכוון כנגד כל מצווה ומצווה. אז הוא השיג את המצווה כאילו בשורשה הרוחני, אבל לא למטה. ומביאים ראיה ממש כמעט כאילו חזקה מאוד, שיהיה אפשר לדחות את הראיה הזאת, למרות שיש שיטות אחרות. העניין של, 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 של המקלות דווקא של יעקב אבינו, כשהוא חימם את הכבשים וכו', אז הוא שם מקלות לתור הרעיתים וכו', ושם הזוהר אומר מפורש שאז הוא קיים מצוות הנחת תפילין. כן. השואלים, כאילו גדולי החסידים שואלים, הרי לכאורה זה לא מובן, למה צריכים לחפש את מצוות תפילין בתוך המקלות האלה? הרי אמרנו שאברהם אבינו כבר קיים את כל המצוות כולם עד עירובי תבשילים, אז בוודאי שיהיה לכאורה יעקב אבינו הניח תפילין כפשוטו, אז מה צריכים להביא בדרכים רחוקים כאלה שהוא קיים מצוות תפילין על ידי המקלות האלה? כי שם בוודאי זה רק עניין של ייחודים וכוונות, איך הוא שם אותם, על מה הוא התכוון, ואז הוא חיבר את העולם התחתון עם העולם העליון, שזה סוד התפילין. הרי הוא הניח תפילין כפשוטו. אז מכאן ראיה מובהקת שהאבות לא קיימו את המצוות כמו שאנחנו מקיימים אותם, אבל הם קיימו אותם דרך כוונות וייחודים. עוד ראיה מובהקת שמביאים שאדם יכול לקיים את כל המצוות כולם בלי המעשה, אם הוא במצב של אונס ואין לו אפשרות אחרת, רבי שמעון בר יוחאי בתורה מערה. הרי בוודאי שרבי שמעון בר יוחאי לא שמע קול שופר בפסח בראש השנה, ומסתמה גם לא אכל מצות בפסח, הוא גם לא אכל חמץ חלילה, אבל הוא חי מקרוב מקרוב ומעיין שהיו לו בתוך המעיין, ולא מוזכר באף מקום שהוא אכל מצות בפסח. ויש עוד הרבה מצוות, מה עם ארבע מינים, מה עם כל המצוות האלה? אפילו מצוות ציצית הוא לא קיים אותה כל היום, כי הרי כתוב בפורש שהוא היה ערום בתוך החול כל היום כולו, אז מה עם ארבע כנפות? אז איך הוא קיים את זה? אז מכאן רואים וכך מובא בתניא, כיוון שהוא היה במצב של אנוס לגמרי, אז ממילא הוא קיים את המצוות ברוחניות, כיוון שהוא היה מקובל גדול, כמובן, אז הוא השיג את שורש המצוות למעלה, וקיים את המצוות באמת, כל יום ויום הוא עשה את המצווה שהוא צריך, אבל ברוחניות, לא בגשמיות. ולמה הקשבור הביא אותו לזה? כדי שדווקא על ידי זה הוא יוכל גם כן, דרך אגב, לקחת את, ה, את, ה, את הסודות ולהוריד אותם למטה. כי הרי דווקא על ידי שהוא פתח לו את שערי את שערי את השערים העליונים, שערי השמיים, אז ממילא, אם הוא כבר היה שם, אז ממילא הוא הוריד משם גם את כל סודות התורה. הכל היה למעשה ירידה כביכול לצורר עלייה. ירידה שהוא לא יכול לקיים את המצוות כפשוטם, אבל לצורר עלייה שהוא הביא משם, ויש ידוע שהסוד מובא גם בתהילים, עליתה למרום, שביתה שבי, כן? לקחת מתנות לבני אדם. מה זה שביתה שבי? כן? שבי שמעון בר יוחאי. כן? ששמעון בר יוחאי היה בשבי, כאילו בתוך המערה, כן? אבל דווקא על ידי זה, כן? שביתה שבי, לקחת מתנות לבני אדם, כן, דווקא על ידי זה הוא הביא את המתנות שזה סוד, 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 סוד תורת הנסתר, שזה העניין של תורת הנסתר, שזה מתנות, כי אי אפשר להשיג את הנסתרות על ידי העבודה עצמית, זה רק מתנות מלמעלה. כמובן, אדם צריך להכין את עצמו, אבל בעיקר זה בא מלמעלה. אז בוא נמשיך. על ידי הצמצום דיינו, על ידי העדר האור, כנעל, הרי דאופן התאבותם הוא בדרך אין ארור, היינו בבחינת ריחוק, ריחוק. אז איך הקדוש ברוך הוא בורא את הכלים? כיוון שהכלים מגבילים, מלבישים, מורידים את האור, והאור הוא אינסוף, האור הוא למעלה, האור לא סובל שום כיסוי ושום מלבשה, כי הרי אור הכוונה גילוי, אז איך אפשר לחסות על גילוי? כי האור לא סובל את, 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 את הכיסוי. אז כדי לברור את, את הכלים, היה זה בדרך אין ארור בבחינת ריחוק. נראה עוד מעט. וכמוכן, ההתאבות משורשם מהרשימו, הוא בדרך אין ארור, שהרי רשימו הוא בחינת כוח הנעלם. שזהו ההפרש בין הקו לרשימו, דקו הוא בחינת גילוי ורשימו הוא בחינת האלם. ואם כן, מה שנמשר מן הרשימו, התאבות הכלים, הרי זה גם כן בבחינת האלם. הרי אין זה התאבות שבבחינת קירוב. נחזור אולי גם על המשפטים האלה, אבל רציתי לקרוא כמה שורות. הוא חוזר תמיד לעניין הזה של בריאה בבחינת ריחוק, לא בבחינת קירוב. מה העניין? גם בזה אפשר להביא דוגמה מאוד מאוד פשוטה מהחיים הפשוטים היומיומיים. אבא רוצה שהבן שלו באמת ייקח את עצמו בידיים ויעשה משהו, והוא יודע שיש לו פוטנציאל שהוא יכול להצליח. ואדם יש לו כסף, יש לו אמצעים, יש לו, הוא יכול לעזור הרבה באמת. עד כדי שהבן בכלל לא יהיה לו שום דאגה של פרנסה. אבל מה, אם האבא ייתן לבן, אז מלא הבן לא יוכל לגלות את הפוטנציאל שלו ולהגיע למה שהוא יכול להגיע, שהוא חייב להגיע. אז מה עושה אבא? עומד מרחוק. הילד רוצה עזרה, אומר אבא, לא, לא, אין לי, אין לו יכול. כן. אז הילד אין לו שום אפשרות אחרת מאשר להביא מתוך תוכו את כל הכוחות ולגלות אותם ולהצליח. אז דווקא הריחוק, כן, מוליד את הגילוי של הכוחות שהיו בתוך הילד. אז אותו עניין, וזה למעשה משל מובהק פשוט, שנכון כמעט בכל התחומים של החיים. דווקא על ידי הריחוק, האדם יכול להתקרב. זה מה שנקרא סוד של ירידה לסוד העלייה. סוד האמונה, כשהוא מסתיר את עצמו, ביום ההוא אסתיר פניי, כן? כדי שאדם דווקא יתחזק באמונתו. אז זה למעשה מה שהוא עשה. איך הוא ברא את הכלים? על ידי הרחוק. שהוא מתרחק כביכול ממה? זה מה שנראה. הוא עומד רחוק, ואז מלא נברו הכלים. הכלים כאן הם למעשה הפוטנציאל, הכוח שבתור הנברא. אז מה העניין כאן? בשביל זה הוא חוזר ואומר, הרי מאיפה נברו ועל ידי מה נברו הכלים? הכלים נברו על ידי בעיקר הרשימו. הקו גם כן, כמו שכבר הזכרנו ונחזור על זה, אבל בעיקר הכלים נברו על ידי הרשימו. מה זה רשימו? זה כאילו הרגשת החיסרון, החסר, שהקשבוכו, כן, העלים את אורו. היה אור גדול, והקשבוכו העלים את האור, ומה נשאר? נשאר את הגעגועים. את הרגשת החיסרון, כמו שני אוהבים שאחד נפרד, שאחד הלך, אז מה נשאר? נשאר את הגעגועים, את החסר, את החסר לי, כן? את החיסרון הזה זה הרשימו. אז זה בדיוק מה שהקשבור עשה, וזה גם למעשה תשובה על השאלה המפורסמת שגם שואלים, הרי איך היה הסדר הבריאה? הקדוש ברוך הוא קודם כל, היה לו את האור האינסוף הממלא את כל מקום החלל, כן? משמע מזה, מי שקורא כאילו ומדייק בלשון הארי הקדוש, שואל את עצמו מה הכוונה? האור אינסוף היה ממלא את כל מקום החלל, משמע שכבר היה מושג של חלל, כן? למרות שאנחנו לא מבינים איך, אבל היה מושג של חלל. כי אם לא, הוא היה צריך להגיד, היה אור אינסוף, ואחר כך, כאילו מה עשה כשהוא צמצום, ואז, ותראה היבשה, כן, אז נולד החלל, ובתור החלל יחזיר את הקו. אבל זה לא מה שהוא אומר. האור אינסוף היה ממלא את כל מקום החלל, משמע שכבר היה חלל. ואז מה עשה כשברוך הוא? צמצם את אורו וכו'. השואלים את השאלה, למרות שלא מבינים, כי הרי מדובר על דברים מאוד עליים, אבל לפי מה שהארי הקדוש, אם כבר היה חלל, אז למה הקדוש ברוך הוא הכניס את האור אינסוף בתור החלל ואחר כך צמצם אותו, שהוא יברא מלכתחילה את החלל בלי האור אינסוף, או מלכתחילה את החלל עם הקו גרדה, בלי שהוא יצטרך להכניס את האור אינסוף, להוציא אותו ולהחזיר את הקו? כן, השאלה היא פשוטה. אז בוודאי שהארי הקדוש התכוון לזה שהחלל נברא כביכול ביחד או לפני האור אינסוף. אז למה להכניס כדי להוציא ושוב להחזיר? אז התשובה היא פשוטה. כי הקדוש רצה לברוא את הרשימו. מה זה רשימו? את הרגשת החיסרון. שזה מה שדוחף את האדם לשאוף ולדרוש את האור. הוא מחפש את האור, כי הרי הוא יודע שהיה פעם אור. אדם שהיה לו פעם אהבה, ולקחו לו ממנו, לקחו אותה ממנו, אז הוא מחפש אותה. כן? למה האדם למעשה מחפש את הקדוש ברוך הוא? למה אנחנו למעשה מחפשים אותו? כל אחד מחפש את הקדוש ברוך הוא, למה? כי הכרנו אותו פעם, אנחנו יודעים שהוא קיים. מתי הכרנו אותו? כשהנשמה הייתה למעלה לפני שהיא ירדה. אז הנשמה לא שכחה לגמרי, למרות כל ההסתרות, היא לא שכחה לגמרי. אז היא מרגישה את החסר, את העולמות העליונים שלקחו ממנה. אז זה בדיוק מה שקרה, זה סוד הרשימו. אז למעשה הרשימו, על ידו נברו הכלים. מה הם הכלים? הכלים למעשה הם כוחות החיפוש, כוחות הדרישה, שהאדם על ידי הגעגועים האלה מחפש את האלוקות. אז הוא רוצה לחפש את האלוקות, אבל הקשבור לא ייתן לו הפעם את האלוקות, כאילו, בצורת אינסוף, שאז ממילא נחזור לעולם התאו והעולם לא יוכל להתקיים. הקשבור יגיד לו, אז עכשיו אתה רוצה אותי? בסדר, אז תעשה לעצמך כלים. קח תפילין, קח תפילה, קח מצות, תעשה כלים, ובתוך כל כלי וכלי אני מגלה לך את האור. כן. אז יוצא שהקדוש ברוך הוא יצא מהחלל, זה סוד הריחוק, עמד מרחוק, ואז כיוון שהוא היה בפנים, כשהוא התרחק, השאיר את הרשימו, על ידי הרשימו הנברא, כן, דורשת את האלוקות, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים אותי בסדר, תביאו לי כלים. על ידי הכלים אני מתגלה לכם. אז זה מה שהוא אומר, בואו נחזור ונקרא את זה. וכמו כן, לא, אני חוזר לשורה השלישית, הרי דאופן התהוותם ובדרך אין ארור, היינו בבחינת ריחוק. זה אמרנו, איך הקדוש ברוך הוא בורא את הכלים? על ידי ריחוק. וכמו כן ההתהוות משורשם מהרשימו, כי הרי ידוע שהכלים נברו על ידי הרשימו. הוא בדרך אין ארוך. מה זה בדרך אין ארוך? שהקדוש ברוך הוא לא מוכן עכשיו לתת לנו את כל האור אין סוף, כמו שהיה בהתחלה, כי הרי הוא יודע שזה לא טוב לנו לקבל את הכל, אז הוא אומר לכם, עכשיו אני נותן לכם בעין ארוך, לא מה שהיה לפני הצמצום, רק מה שאני מוכן לתת לכם עכשיו, שזה בתוך כלים. שהרי הרשימו הוא בחינת כוח הנעלם. וכוח, למה אמרתי שהכלים הם כוחות? כי הרי הם נברו על ידי הרשימו שהוא כוח. ולמה? למה? כי הרי יותר שאדם מרגיש את החסר, אז יותר שהוא מגלה כוח וכוחות להשלים את החסר. אם אדם לא מרגיש כל כך את החיסרון, אז מילא לא יהיה לו את הכוח לחפש אותו. אבל אם הוא מרגיש באמת את החיסרון, אז יהיה לו את הכוחות להשלים את החיסרון. זה סוד התאווה למעשה. למה האדם כאילו מגלה כל כך הרבה כוחות למלות את התאוות שלו, או בטוב או ברע? למה? כי הוא מרגיש את החיסרון, הוא לא יכול לסבול את החיסרון. אז יותר שהוא מרגיש את כוח החיסרון, אז יש לו את הכוח להשלים. אז מילא כלי הוא כוח. שהרי רשימו הוא בחינת כוח נעלם, שזהו ההפרש בין הקו לרשימו. עכשיו הוא מכניס עניין הקו. מה ההבדל בין קו ורשימו? דקו הוא בחינת גילוי, למרות, אומנם גילוי מצומצם, אבל הוא גילוי, ורשימו הוא בחינת האלם. הרי אתם זוכרים מה שהוא אמר, שהכלים נבראו על ידי רשימו ועל ידי הקו. אז שם הסברנו גם כן למשל מאוד יפה. הרי אם אדם אין לו תקווה, חוט של תקווה, זה הקו, כן? תקווה לשון קו. אם אדם אין לו את התקווה, למרות שהוא מרגיש את החסר, הוא לא יעשה את המאמץ כדי להשלים אותו. לדוגמה, סליחה על המשל, אדם בתור מחנה, כן? הוא אין לו כוח כבר. הוא רואה את כל המשפחה שלו הלכה ואין לו כוח. טוב, אז הוא מתאבד. אין לו כוח. מה, הוא לא מרגיש את החסר? הוא לא מרגיש שחסר לו הכל? אז למה הוא לא מתאמץ? כי אין לו תקווה. אז מילא אין לו כלים להתאמץ. אז יוצא שאי אפשר לעשות כלי אם אין גם קו, אם אתה לא רואה קצה האור. אז כדי לברוא את הכלי צריך רשימו, כן, חיסרון גדול מאוד, אני מרגיש שחסר לי, אבל מצד שני אני מאמין שאפשר למלות את החיסרון, זה הקו, ועל ידי שניהם נברא הכלי. אז זה מה שהוא אומר כאן. ואם כן, מה שנמשל מן הרשימו, שזהו ההפרש בין קו לרשימו, דקו הוא בחינת גילוי, ורשימו הוא בחינת העלם. ואם כן, מה שנמשל מן הרשימו, התאבות הכלים, הרי זה גם כן מבחינת העלם. אם כן, כיוון שהכלי נברא על ידי הרשימו, אז הכלי גם כן הוא העלם. למה? כי הרי מהו עניין של הכלי? העניין של הכלי הוא דווקא בגלל שאני מרגיש שהוא רחוק, אז אני עושה כאילו מעשה שמקרב אותי לקדוש ברוך הוא. אבל אם המעשה הזה יקרב אותי לגמרי, אז שאני כבר אשיג אותו לגמרי, אז אני כבר לא אחפש אותו. אז השלמתי כבר את העבודה. אז כדי שהאדם ימשיך את העבודה, ימשיך את עבודתו ויחפש תמיד יותר ויותר, כמו שחזל אומרים, תלמידי חכמים, אנחנו אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר וילכו מחיל לחיל. אז הקדוש ברוך הוא חייב, כן, כאילו לתת לנו כלים שלא מגלים לנו לגמרי את האור, כדי שהאדם יחפש ויחפש תמיד ותמיד ותמיד יותר. זה הסוד של מתה ולא מתה, גילוי ואסתר, גילוי ואסתר, כדי להחזיק את הלהב של החיפוש, כן, לשמור על הלהב של החיפוש, שאדם תמיד יחפש. כמו שידוע, וזה דבר פלא, שברוב המקומות, אם לא בכל המקומות שהתורה מזכירה את עניין המרידה, שעם ישראל מורד ומתרחק מהקדוש ברוך הוא, זה תמיד מתוך סביעה. ואכלת וסבת וישמן ישורון ויבעת, ואכלת וסבת ושכחת. ושם יש רש"י מפורסם, קצת פלא, אבל נסביר אותו, שאומר מכאן שאין אדם בועט במקום אלא מתוך שביעה ובטן מלאה. אז מה?
אז שמה
המפרשים שואלים, הרי אין מי שמורד בהקדוש ברוך הוא דווקא מזה שהוא עני וסובל וזה, ואומר והוא צועק לקדוש ברוך הוא, למה כלי כלי, למה עזבתני, כן, ועד כדי כפירה גמורה. וידוע כאילו מעשים בכל יום שאדם כופר דווקא אחרי מה שקרה בבומבה, אם האדם יכול בקל להמשיך להאמין שיש שליחות ויש בורא עולם ויש ויש משגיח על עולמו. הרי רואים הכל, כל ההפר. זו השאלה מפורסמת שרוב המפרשים שואלים על רש"י. אבל מתחצים כך, בוודאי ובוודאי שאפשר, וגם ברוב המקרים גם מורדים בקדוש ברוך הוא דווקא מתור בטן חסרה ולא מלאה. אבל זה לא אותו מרד, זה לא אותו מרד. מה ההבדל בין מרד בתור בטן מלאה ובתור בטן חסרה? מה ההבדל? אז העניין הוא אותו הבדל שיש בין שנאה ואדישות. שנאה שאדם, כאילו שנאה שנובעת מתוך, בדרך כלל השנאה כאילו בין איש ואישה, בדרך כלל דווקא נובעת מזה שלא הצלחנו לאהוב אחד את השני. היינו באמת רוצים לאהוב, אבל לא הצלחנו. והאכזבות והקפדות והכעסים, כן, מולידים שנאה. אבל שורש השנאה זה דווקא האהבה. דווקא בגלל שאהבתי אותך, ורציתי באמת, ולא הצלחנו, ואני חושב שזה בגללך. אז שוב, כאילו, את התקווה שלי שהתאכזבה, אז אני שונא אותך. אבל כיוון שהשנאה הזאת נובעת מהאהבה מקולקלת, אז תמיד אפשר לתקן ולחזור לאותה אהבה. כיוון שהשורש הוא למעשה אהבה. רק שהשורש מוליד את ההפך. כן. כמו שאנחנו רואים גם בטבע, שכל דבר קיצוני מוליד את האפר. אדם נשרף, אז אחר כך יש לו בועות עם כאילו נוזלים בתוך. אז האש מוליד את הנוזל. מצד שני, קרח יכול גם לשרוף. דווקא הקור הגדול שורף. כל קצה מוליד את האפר. אבל אדישות זה בעיטה מתוך בטן מלאה. שלא אכפת לי ממך בכלל, אני לא מאמין בך בכלל, תעזוב אותי. כן, אני לא מחפש אותך אפילו. אדישות זה המרד האמיתי, שאין לי שום קשר עם האלוקות, זה לא מעניין אותי בכלל. אבל אדם שצועק, למה עזבתני, כן, והוא כופר והקדוש ברוך הוא דווקא בגלל שהוא ראה מה שקרה בהודו, אז כבירה כזאת, כן, שורשה דווקא באהבה ואמונה, אז אפשר לתקן. כי הרי דווקא בגלל שהוא האמין בקדוש ברוך הוא, ויש לו עכשיו קושיות בלי תשובות, אז בשביל זה הוא מורד. אבל השורש זה דווקא אמונה. כי אם לא האמונה, הוא לא היה מגיע לכפירה הזאת. אז בכפירה כזאת אפשר לתקן. רק מה? הקדוש ברוך הוא, כאילו, המשיח יבוא, והוא יתרץ את כל, תשבי יבוא ויתרץ קושיות ובעיות, שהמשיח יבוא, תשבי, יבואו ויסבירו את כל השאלות שנשארו, כל הקשות שנשארו בלי תשובות במשר הגלות, ואז במילא נבין שהכל היה לטובה. אבל האדישות, שזה למעשה קליפת המלאק, אשר קרחה בדרך, הקרירות הזאת, שלא אכפת לי ממך בכלל, הקרירות הזאת אין לה תיקון. תמחה את זכר המלאק. כן? וזה דווקא מתוך בטן מלאה. שאדם מרגיש שלא חסר לו כלום, ברוך השם, מסתדר טוב עם עצמו. אז זה הדבר הכי מסוכן, וזה מה שהתורה כל הזמן מדגישה, ואכלת וסבת ושכחת את השם אלוקיך, נותן לך את הכוח לעשות את החיל הזה. אז זה מה שהוא אומר כאן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה הרבה כלים להשיג אותו, אבל שלא נצפה שנשיג אותו לגמרי. כי הקדוש ברוך הוא יודע טוב טוב את הטבע של העולם. וזה לא רק בעולם הזה, כאילו מתי שיש עדיין יצר הרע. שילכו מחיל אל חיל, אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וכמו שהמפרשים מדגישים, הרי לכאורה איך שייר לשון חיל בעולם הבא, חיים לשון מלחמה, הרי מלחמה נגד מי נגד מה, ומביאים זוהר מפורסם, דואר נפלא ממש בפרשת בראשית נראה לי, כבר אני לא זוכר בדיוק, אבל הזוהר הזה נמצא שם בספר בראשית לפחות, אם לא בפרשת בראשית, ששם רבי שמעון בר יוחאי אומר ש היצר הרע לא ייעלם לעולם, כן? הוא רק יתאר שיהיה לנו יצר רע יותר טהור, אבל הוא לא ייעלם לעולם. והמפרשים אומרים, בפרט בספרי חסידות, אומרים שהכוונה היא שהרי בלי יצר הרע, אז אתה לא יכול באמת להילחם. וכתוב מחיל אל חיל. ולמה צריכים את המלחמה הזאת גם בעולם הבא? כי כנראה שגם בעולם הבא, הטבע של הבריאה נשארת מה שהיא, רק בדרגות תאורות יותר, שהטבע מתי שהיא משיגה את, את, את מבוקשה, אז היא כבר בועטת. כן? מהרגע שאתה משיג את מה שחסר לך, אתה בועט. זה כאילו התכונה של הטבע.
התורה של אהבת הסולם, שהיצר הרע זה רצון לקבל.
נכון.
לא רוצים לקבל, זה
אדישות. כן, אז זה הקרירות של המלך. בדיוק זה מה שאומר בהקדמה שמה. אז ממילא, אז בשביל זה הכלים מאפשרים את ההשגה, כי אתה משיג על ידי הכלי, אבל מהרגע שאתה משיג, אתה מסתיר גם, כי הכלי גם מכסה ומסתיר. זה סוד ההלבשה. ועל ידי ש... באותו רגע שהשגת, אתה כבר במצב של הלבשה, של כיסוי, אז ממילא אתה מחפש אור, עוד אור ועוד אור עד אינסוף. וככה אתה מתחבר באמת לאור אינסוף. אפשר לשאול, וזה אולי סיום, הסיום, אז למה כשבר הוא ברא את ה... כשאני מדבר על טבע, אני לא מדבר רק על הטבע הפיזי, הגשמי, הטבע זה כאילו זה עצם הנברא. גם העולמות העליונים ביותר, גם אדם קדמון יש לו את הטבע הזאת. שאם הוא ישיג את כל האור, הוא יבעט. כן, אז אפשר לשאול את השאלה, למה כשבר הוא ברא את הנברא עם הטבע הזאת, שאי אפשר לגלות לו את הכל, הוא תמיד צריך להיות בחיפוש, כן? אז יש למעשה הרבה תשובות על השאלה הזאת, ואחד התשובות הכי פשוטות ולפי דעתי הכי יפות, כי זה למעשה, איך אומרים? זה עצם הנברא, בזה שהוא נברא, כי הרי רק הקדוש ברוך הוא יש לו את השלמות שלא לבעוט בשום דבר, למרות שהוא שלם באמת, הוא סובל את הכל, ונותן מקום לכולם. אבל בשביל זה הוא הקדוש ברוך הוא, ולמעשה התשובה הזאת היא מאוד יפה, כי הרי היא נותנת לנו את ההגדרה, אולי החכמה ביותר והיפה ביותר, מה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה שלמות שלא צריך אף אחד, ואף על פי כן הוא מחפש את כולם. דבר כזה לא ייתכן חוץ ממנו, כי הרי אם אתה יכול להשיג אותו דבר, אתה כבר הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז ממילא, כיוון שאני לא הקדוש ברוך הוא, את השלמות הזאת אני לא יוכל להשיג אותה לעולם. ורק שהוא יודע את זה, שאם הוא ייתן לי את הכל, אז אני כבר אבעט בכל. כי אני לא הקדוש ברוך הוא. אחרי כל השלמות, אני לא הקדוש ברוך הוא. ואולי אפשר להגיד, ובאמת בסיום, שאולי בשביל זה, כשהוא הראה לנו עד כמה דברים נכונים, שכל פעם שהיה בהיסטוריה, אדם באמת גדול מאוד 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 מאוד, וכשהוא נתן לו קצת יותר ממה שהוא צריך, בסוף הוא בעד ונהיה רשע גמור. יוחנן כהן גדול, 80 שנה נכנס תוך קודש הקודשים, אדם שאי אפשר לתאר, 80 שנה קודש הקודשים, בסוף נהיה אפיקורוס. למה? כי הוא קיבל קצת יותר. ירבעם, שהיה ניצול של יוסף הצדיק, שכתוב עליו שתורתו כסמלה חדשה שאין לה בו דופי, לא ראה טיפת קרי מימיו, קדיש, צדיק, קדוש, ממש קדושת הברית נוראה. שהוא דומה לתמר לפני כל החכמים שבדורו שהיו כמו הסבים שגודלים כמה למטה בתחתית התמר מרוב שהוא היה למעלה מכולם ואף על פי כן חטא והחטיא את כל העולם כולו ועוד כמה כאלה דואג שיעף בדין בזמן שאול המלך אחיתופל יועצו ויד ימינו של דוד המלך שדברי אחיתופל בימיו כדברי אלוקים חיים כך כתוב בתורה וכולם אין להם חלק לעבר למה מה קרה איתם? למה קרה איתם? הם קיבלו קצת יותר ממה שהיו צריכים לקבל והקצת יותר הזה זה מה שאיבד אותם כדי שנבין טוב טוב שאין משחקים בעניינים האלה עצם מה שאני מרגיש אתה חסר ואני תמיד רוצה ושואף להתקדם יותר ואחרי שאני מתקדם יותר אני שוב מרגיש את החסר זה למעשה מה שמחזיק אותי כיהודי כשר כי בלי זה אני אבוד וככה בכל התחום ואם אדם מבין את זה אז הוא מפסיק כאילו לבעוט ולהתמרמר ולכעוס על כל דבר ודבר כי תמיד שואפים את השלמות הסופית רוצים אהבה עד הסוף רוצים כסף עד הסוף רוצים כל דבר רוצים עד הסוף גם תורה רוצים עד הסוף אני רוצה להבין את הכל אני רוצה כשאני מתפלל להרגיש את הקדוש ברוך הוא אתה רוצה הכל עד הסוף תדע לך הסוף זה המיטה הסוף זה המוות כן. זה הסוף היחידי שיש למוות עד כאן היום.